כל זאת ישים אל ליבו. לקיים מאמר רבותינו זכרם לברכה, והווי שפל רוח בפני כל האדם. ושוב, לדעתי עוד זאת ישים אל ליבו, זה בעקבות פרק כ"ט הוא ישים אל ליבו להבנה אחרת לגמרי, בהווי שפל רוח בפני כל האדם, או על מנת לעמוד בדרישות כדי לשבור את טמטום הלב, יעסוק א' בפרק כ"ט בביטוש בינו לבין עצמו, וגם בזה. זה שני הדברים נכונים. לקיים מאמר רבותינו ז"ל, המאמר הזה הוא משנה מפורשת ידועה במסכת אבות, שבה כתוב הווי שפל רוח בפני כל האדם. השאלה במאמר הזה היא יסודית, נדבר עליה מיד, אבל נדבר עליה אחרי קריאה של שתי שורות שעוסקות בהבנה פרשנית. כדרכו, האדמור הזקן מתחיל בפרשנות, הוא יחזור להבנת המאמר רק בסוף הפרק, זוכרים את המסלול? ובאמצע אנחנו נעבור את המקומות שנעבור איתו, בעזרת השם. והווי, זה פתיחת הדברים, באמת לעמיתו, בפני כל האדם, ממש, אפילו בפני קל שבקלים. זאת הנחת עבודה ראשונה להבנת המאמר. כשבעצם היא מקפלת בתוכה שתי הנחות שבנויות על שתי שאלות קשות מאוד. הנושא שעליו מדברת המשנה הוא שפלות. שפל רוח. אצלנו שפלות עושה קונוטציה בדרך כלל לא טובה. להשפיל. אבל כאן מדובר בקונוטציה חיובית. והווי שפל רוח בפני כל האדם. שימו את והווי ואת כל האדם לרגע בצד, הן נראות מילים לתפארת המליצה. לא אצל הרבה שלנו. אין דבר כזה. והווי זה והווי, וכל האדם זה כל האדם. נגיע לזה עוד מעט. אבל נתחיל בשפלות. בכמה מקומות מדברים על ההבדל בין שני מושגים שאנחנו נוהגים להשתמש בהם. לאחד יש אצלנו קונוטציה חיובית ולשני פחות, אבל זה לא נכון בחז"ל. ענווה ושפלות. ששניהם חיובים, הם לא שווים, הם שני מושגים.
כן.
ולשניהם יש מושגים חיוביים מאוד שאנחנו צריכים להבין אותם. מה בין ענווה לבין שפלות? בפשטות, החלוקה היא כזאת. הענב הוא אדם שיודע היטב את מעלתו ואת מדרגתו. המושג שפל, מבחינה פיזיקלית, הוא נמוך מנחות. בענווה אין שום נחיתות. ההפך. ענוותנות הרבה פעמים היא מילה נרדפת לסבלנות. ענוותנותו של רבי זכריה בן אבקולה סחריבה את ביתנו, במובן השלילי, בפירוש הפשוט זה סבלנותו. הוא היה צריך למחות. למה זה קשור לענווה? הוא היה צריך לדעת שעכשיו הוא זה שצריך למחות. אז מהי בעצם ענווה? ענווה זה אני יודע את מעלת עצמי. אני יודע בהחלט את מדרגת עצמי. רק אני סבור שכל מה שיש לי זו מתנה מהקדוש ברוך הוא. זה שום דבר לא שלי. אם אתה או את הייתם מקבלים את זה, בטח הייתם עושים את זה הרבה יותר טוב ממנו. זה המושג ענווה. איך מופיע שם בסוף הגמרא בסוטה? יש שם ביטויים של גדולי עולם שכשמתו, אז בטלה איזו מידה גדולה. שם כתוב שמשמת רבי, רבי יהודה הנשיא, בטלה ענווה. קופץ רב יוסף ואומר, לא תמרו הכי. אל תגידו שבטלה ענווה. הא, איכא אנא. הרי אני עוד פה, ואתם רואים שאין ענווה. אז לא ניכנס, פעם דיברנו בהרחבה על המאמר הזה, זה מאמר מדהים. יש אמנם דעה שם שהאיכא אנא, הכוונה היא, היה אמורה אחד שקראו לו אנא, פעם דיברנו על זה אנא. שהיה אמורה אחד שקראו לו אנא, איי, אתם לא מכירים אותו, טוב, סימן שהיה ענווה. יפה. זה מוצר, זה מוצר, זה מוצר, אבל זה לא פשוט. האיכא אנא פירושו, כל עוד יש אני, יש מקום לענווה. הפוך ממה שהעולם מבין. בענווה אני מכיר את מעלת עצמי. רבי, הוא הדוגמה לענווה. לא פסק מעל שולחנו צנון ובשר, הוא היה יושב עם אנטונינוס וניהל את העולם. אבל הוא ידע שאין לו כלום משלו. האיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. שפלות לעומת זאת, פירושה כמו המושג הפיזי, נחיתות. בשפלות אני אומר כמו בענבה, כל מה שיש לי הוא מתנה. ועכשיו, בתור מקבל המתנה הזאת, אני אומר לכם כך וכך. ולא אני. איך אומר משה רבינו? ונחנו מה? כי תלינו עלינו. לא עלינו תלונותיכם, כי עם על השם. כי את הקרוב ויקריב אליו. מה אתם רוצים? זה לא קשור אליי. הקורח, אתה רוצה, תבקש. אני בטוח שאתה עושה את זה יותר טוב ממני. אבל את המתנה הזו אני קיבלתי. אני לא יכול להחזיר אותה. זו ענווה, זו אחריות. שפלות פירושה, אני נחות ממך באמת, סימן קריאה. ובאמת, זה לא מגיע, זה הדבר הראשוני. עכשיו גם מבחינה מעשית. כשאני בא אליך ואתה אינסטלטור, ואני לא. אני לא. אני לא יודע כלום, אני לא יודע איך פותחים את הברז הזה. אני לא יודע מה עושים פה. אז אני נחות ממך. אני לא ענב כלפי הידע שלך באינסטלציה. זה לא קשור לענבה בכלל. אני אומר לאינסטלטור, תשמע, אני לא יודע מה עושים פה. עבדתי על הענבה שלי. סך הכל עבדתי על... אוקיי, טוב. סך הכל עבדתי על הנורמליות שלי. אני לא יודע מה עושים פה, מה לעשות. לא יודע, יש דברים שאני יודע, אז לא יודע. אני בזה נחות ממך, בידיעה. עכשיו, זה לא אני, אלא הידיעות שלי הן יותר טובות בחשמל ושלך באינסטלציה. אבל עכשיו באה המשנה, ונחזור למושג, ואומרת, הבנו מה זה שפלות, נחיתות אמיתית. ואומרת, לא מדובר בסופרלטיבים, תחושה. תעשה כאילו. תעשה ככה... והווי! והווי כשכתוב במשנה במסכת אבות, הווי מתלמידיו של אהרון בא להגיד, היה ממש אמיתי, באמת, אתה באמת צריך להבין שאתה שפל רוח. באמת אתה שפל? ממי? בפני מי? כל האדם. ואפילו קל שבקלים. ופה באה השאלה הפשוטה. עכשיו יהודי, עמל על מידותיו, עוסק בדברים טובים, עוסק במעשים טובים, עוסק בתורה, עוסק במצוות. בא לבקר קרימינל שיושב עכשיו ב-30 מעשרי עולם חופפים. כי אין פשוט איפה להחזיק עוד. על מה אתה אומר לי, והווי שפל רוח לפני כל האדם?
חמידה.
איך מגיע לזה? מה זה? זה הניתוח שמתחיל עכשיו. אני חוזר למילים. והווי, אומר התניא, באמת לאמיתו. אתם מבינים את המילה באמת? והווי באמת, זה לא סופרלטיבי, אלא והווי. עכשיו, והווי גם אומר, זה תהליך של עבודה. הווה מתמשך. פעילות. באמת, שנייה, טיפה, בסדר? אומר. באמת זה באמת, ובאמת לאמיתו זה באמת על פי מה שממש נכון כלפיו. כלומר, אתה צריך להיות שפל רוח בפני כל האדם. אני לא מבין איך מבין את זה. אני רוצה לתפוס על מה אתה מדבר. וזה... חלק מעבודת הביטוש, או מי שעובד על הביטוש בפרק כ"ט יגיע גם למדרגה הזאת, שהיא איזושהי נקודת סי בעולם המידות. עכשיו הוא מתחיל. והיינו על פי מאמר רבותינו זכרם לברכה. מור הזקן יודע שזה לא ניתן להבנה, זה קשה, אני, מילים אקדמיות אני יודע, איך עושים את זה? איך אני נמצא בפני קל שבקלים ואני שפל רוח באמת לאמיתו בפניו. בפני הילד שלי. אתם יודעים מה? הדוגמה הקיצונית היא הרבה פעמים יותר קלה. טוב, אני נכנס להוא בכלא, במאסר עולם חופף, נו, אם הייתי במצב שלו. לפני הילד שלי. לפעמים ככל זה קרוב יותר, זה פחות מובן. זה יותר קשה. ואי. על פי מאמר רבותינו, זכרם לברכה, אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו. גם זו משנה באבות. מקומו יתפרש, מקומו יתפרש אצל התניה עכשיו, אפשר לפתח משהו? מקומו יתפרש עכשיו אצל התניה בשני מושגים. אנחנו דנים רפאל באיך אפשר להגיע למדרגה, אתה שומע, של הווי שפל רוח באמת לעמיתו בפני כל האדם. וזה מתפרש על פי מאמר רבותינו ז"ל, אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו. למושג מקום יש שני חלקים. ועל שניהם הולך לדבר עכשיו התניא. יש את המקום הפיזי, איפה הוא נמצא. אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו, לסיטואציה שהוא נמצא, למציאות החברתית, למציאות הפיזית, למציאות ה... ויש את מקומו הרוחני. זה יהיה החידוש פה. יכול להיות שהוא נמצא בדיוק באותו מקום שלך. יכול להיות שגדלתם באותו בית ספר. יכול להיות שאתם ילדים מאותה רחם, ועולמו היצרי ועולמך היצרי הם עולמות אחרים לגמרי. ועד שתגיע למקומו, אל תדין. אתם יודעים מה המשמעות של זה? אל תדין אותו אף פעם. כי אף פעם לא תגיע למקומו. תהיה חבר שלו. בוא נלך עם זה לאט לאט. כי מקומו גורם לו לחתו. אני מה השאלה שלנו? איך אני יכול להיות באמת לעמיתו שפל רוח בפני כל האדם, אפילו קל שבקלים? בוא נחשוב. ותזכרו שבסופו של דבר אנחנו מדברים אל הבינוני. זה הבינוני שסובל מטמטום הלב, כמו שאמרנו, לכל פרק הפת. ועכשיו אני רוצה להגיד לו עוד דרך ביטושית, עוד דרך של ביטוש, או לאן הוא יכול להגיע בביטוש.
שנייה, גם המקומו, זה לא רק המקומו הרוחני, זה גם המקומו הנפשי.
אני גם מקומו הרוחני.
וגם המקומו אפילו הגופני, אתה מבין ש... שאנחנו נמצאים באותו סיטואציה עם אדם שהוא נגיד נכה מולי, אז יש לו מקום אחר.
ברור לחלוטין. ויש כאן דברים שלפעמים קרובים יותר לחלק שאני כן רואה, ולזה קראתי פיזי. הניחות היא מקום שאני עדיין רואה אותו בפיזי. אבל יש מקום שהוא אחר לגמרי, 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 אני לא רואה כלום. שום דבר.
יש לו חרדות, ואני...
כן, זה מסתר לחלוטין. לחלוטין, לחלוטין, לחלוטין. ואני לא במקומו. כי מקומו גורם לו לחתו. האדם הוא תבנית נוף מולדתו. המקום גורם. להמון דברים. להיות פרנסתו, לילך בשוק כל היום. כאילו מדבר כרגע עכשיו התניה, עוד ברמה הפיזית. הוא אומר, אתה, אני יודע מה, יושב במגדלי חשיבה. הוא לעומתך, פרנסתו, לילך בשוק כל היום. עכשיו לא עובדות קשות, נחות. סתם. מה הוא פוגש? ולהיות מיושבי קרנות. יושבי קרנות זה לא רק במושג השלילי של אחד שלא עושה כלום. אלא עוסק בענייני דרך ארץ, בענייני עסקים, בענייני יום יום, בענייני שוק. ועיניו רואות כל התאוות, והעין רואה, והלב חומד. והפעילות הזאת היא פעילות שיהיו כל הזמן ויצרו ביטוי מדהים בוער כתנור בוערה מאופה. זה ביטוי בנביא בהושע, כמו תנור בעירה באמצע האפייה, אבל לא תנור בעירה שלך בבית הזה חמוד, אלא של האופה. יש פה מאפייה, והתנור אצלו בוער אחרת מי אצלך. ולהיות מיושבי קרנות ועיניו רואות כל התאוות והעין רואה והלב חומד ויצרו בוער כתנור בוערה מאופה, כמו שכתוב בהושע, הוא בוער כאש להבה וגומר. מה שאין כן, עדיין אנחנו מדברים על המקום הפיזי, מי שהולך בשוק מעט ורוב היום בביתו, ורוב היום יושב בביתו, הוא מרגיש שאתה יושב. זאת אומרת, הנה, הוא באמת אחרת לגמרי. הנה, גם אופי קצת שונה. וגם אם הולך כל היום בשוק, עכשיו הוא חוזר למצב של מקום רוחני. לא, שנינו כן באותו מצב. שנינו כל היום הולכים בשוק, שנינו נמצאים באותו עניין. וגם אם הולך כל היום בשוק. יכול להיות שאינו מחומם כל כך בטבעו. כי אין היצר שווה בכל נפש. יש שיצרו הרע בוער כך וכולי, ויש שיצרו בוער אחרת לגמרי, כמו שנתבאר במקום אחר. האדמו"ר הזקן מדבר על זה במאמר ארוך בליקוטי תורה, שמדבר על הקורבנות שהאדם מקריב את נפשו הבהמית. הוא מדבר שבסופו של דבר המאבק הוא על משהו באמת אתה. בונה את הכל על דברים של הבעל שם טוב. הבעל שם טוב יש פירוש מדהים על המשנה הידועה, איזהו גיבור הכובש את יצרו. אז אומר הבעל שם טוב, איזהו גיבור הכובש את היצר שהוא באמת היצר שמפיל אותו. גיבור זה לא זה שכובש את היצר של שמירת הלשון, כי זה דבר הכי חשוב, אם לא זאת הבעיה שלו. גיבור הוא זה שמתמודד עם היצר שלו. כן, כן, אבל זה לא לגמרי בחירתי. יש אופי, יש אדם שיותר חם ואדם שפחות חם, ומזג יותר קר ומזג יותר חם. אז נכון, נכון, אבל זה היצר. אני ממלא, ודאי, אבל זה יצרו. היצר הזה תוקף אותי. אגב, מי שישים לב פעם לניסיונות שמתנסים אבותינו, שמכוחם לניסיונות שכל אחד מתנסה ברמה הכי אישית, ברמה הכי הכי אישית. הניסיונות שמתנסים אבותינו זה לכבוש את יצרם. אני אסביר את זה במובן הכי גדול. בדיוק. איש החסד צריך להתנסות ולעקוד את הבן שלו. לא איתך צריך להתנסות בזה. אברהם צריך להתנסות בזה. איש הדין צריך להתנסות במסע ומתן עם אבימלך ופיחול. התם צריך להתנסות עם לבן. לא אברהם. היינו מאוד מצפים להתמודדות של אברהם, לבן, יעקב יכולה להיות מעניינת מאוד. יעקב. תשימו לב פעם, תעברו על ספר בראשית ותראו שכובש את יצרו, מבינים איזה עומק זה? זה כובש את יצרו. בהתקפיה, כובש, ובהתהפכה. לכבוש מלפפונים. כובש והופך אותו לסלול, כמו דרך כבושה, שהוא מהפך אותו למשהו אחר לגמרי לגמרי. כי הניסיון, או האיסורים שבאים עליי, באים אולי לעורר אותי ביצרו שלו. אל תבלף. תתמודד עם זה. כי אין היצר שווה בכל נפש, יש שיצרו וכולי. וכולי זה הפניה על הדברים שמדובר בהם במקום אחר, כמו שנתבאר במקום אחר, ואלה הדברים שאנחנו מזכירים עכשיו. ולכן בעצם אתה לא יכול להגיע בכלל לקומי. כלומר, עוד לפני שאנחנו מדברים על היבי שפל רוח בפני כל האדם, בעצם בלי להגיד, אומר התניה, מי מינה אותך לוועדת שיפוט? מאיפה נהיית ועדת ביקורת? זכרתי השבוע אמירה נפלאה של הרבי מוויז'ניץ, שהיינו ביחד. אמירה מדהימה. שאלו פעם את הרבי מוויז'ניץ, למה בסוף בדיקת חמץ? הרי בודקים את החמץ עם הנר. נר חדש, יפה, רק לחמץ שנועד. עכשיו לבדיקת חמץ מצווה. יש מנהג שבשריפה ליום המחורת זורקים אותו לתוך האש. עכשיו את הרבי מוויז'ניץ זה בלטשחית. לא מבין, עכשיו מחפשים מצוות ערב פסח. מה, מספיק עם העצבנות של כל חמץ, מה הוא עשה הנר הזה? גם הוא היה בתוך החמץ. הכל חמץ, אבק חמץ, הקיר חמץ, אבל למה הנר חמץ? אז הוא אמר שהדבר הכי חשוב בביאור חמץ זה לשרוף את הנר. שאלו אותו למה. אז הוא אומר, כי עכשיו אנחנו עוסקים בלבדוק חמץ והכל, אבל בשביל מה אנחנו עושים את זה? כדי להיות בני חורים. אז אומרים לנו, תוך כדי שאנחנו בודקים חמץ, בואו תסתכלו רגע על הנר הזה. הנר הזה היה אתמול חדש. מה הוא עשה כל חייו? בדק חמץ בחורים ובסדקים של אחרים. תשרוף אותו כבר. זה כל מה שהוא יודע לעשות הנר הזה. מה שהוא יודע זה לבדוק חמץ. איך אתה דן אותי בכלל בי שאתה יודע להגיע למקומי? זה יסוד עצום. כלומר, אני לא יכול לדבר איתך על לבי שפל רוח בפני כל האדם לפני שקודם כל נסכם. אתה הבנת את המושג העמוק של למקומו? לא רק האם שנינו מאותו מקצוע, האם לשנינו יש עכשיו את היכולת לרוץ, כי ככה החיים בנויים. שנינו גמרנו את הקורס, לכן שנינו צריכים להגיע לאותה מהירות בריצה בצבא עכשיו. שנינו סיימנו את ה... הכל נכון ברמות מאוד מאוד חיצוניות. אתה מבין שלכל אחד יש תנור בוערה מאופה? אתה מבין שהתנור בוערה מאופה שלך והתנור בוערה מאופה שלו הוא אחר לגמרי? שמעתי פעם מאדם חכם שביקורת זה ביקור שאף אחד לא הזמין אותך אליו. הגדרה נהדרת. זה ביקור שממש לא הוזמן. בוקר טוב. Thank you. זה יסוד, יסוד היסודות. לרבנו, לרב נחמן, יש תורה נפלאה על התוכחה. תורה קשה מאוד. הוא מדבר כמה התוכחה היא דבר מסוכן. רבי עקיבא כתוב, רבי עקיבא, של ואהבת לרעך כמוך, רבי עקיבא, תמהני אם יש בימינו מי שיודע להוכיח. רבי עקיבא.
אבל שאתה מדבר על הביקורת במובן השלילי.
נכון.
אבל אדם ש...
שזה את
הביקורת, הוא כן מזמין אותה.
שיתחיל את היבי שפל רוח. שיתמלא בזה, בשביל הביטוש. זה נכון מאוד. הרבה פעמים אנחנו משקרים וקוראים לשיפוט ביקורת בונה. אני מדבר על הפן הזה, נכון? בטח שיש את הצד השני שצריך ללמוד אותו. ודאי, ודאי. ואז אני מזמין את המבקר הזה.
מה אחד שתפקידו לי הדיין צריך לעשות?
פילאי פלאות. חזאי מתארים בגמרא בסנהדרין איך הדיין היה דן, ואחרי זה נותן מכיסו למי שצריך. כמה הוא בוכה בלילה. האם הוא יודע שאלוהים אתם במקום אלוהים כולכם? האם הוא מבין את זה? יש לרמב"ן מאמר אדיר. הרמב"ן הרי היה גם דיין וגם רופא. והרמב"ן באחד המאמרים שלו מדהים, מתאר את הדמיון בין הדיינות, השיפוט והרפואה. שבשניהם מה לי ולצרה הזאת. ובשניהם אני בעצם מתערב במה שהקודש ברוך הוא צריך לעשות. הקודש ברוך הוא היה צריך לעשות את זה. זה ניתוח מדהים של הרמב"ן. נו, מה פירוש? אני צריך לרפא. הקודש ברוך הוא היה צריך לעשות את זה. מה פתאום אני מתערב בבריאה? הוא אומר בשני הדברים. הוא מדבר על עצמו. הוא אומר, אני עוסק בשני דברים שבהם בעצם אני עושה מה שהקודש ברוך הוא צריך לעשות. ברור שאני לא יכול לעשות את זה נכון. ואין לו לדיין אלא מה שאין אב רואות, ואין לו לרופא אלא מה שהוא יכול לרפא. זה רב נחמן, יש תורה, אני אומר אותה בשנייה, כי אני רוצה להמשיך פה, אבל יש לו תורה מדהימה. הוא אומר שמה מסוכן כל כך בתוכחה? הוא אומר שהתוכחה היא דבר שפותח פצע. פותח מוגלה. במובן הזה זה טוב. אבל מה קורה כשאתה פותח מוגלה ולא יודע לסגור אותה? אז מה עשית? אתה הבאת עוד חיידקים. אתה עשית יותר מסוכן. אתה יודע להתחיל לנקות, אבל אתה לא יודע להמשיך. יש ביטוי חסידי ידוע, כשמנקים, מתלכלך. זה ביטוי נכון. כשמנקים מתלכלך. בסדר גמור. אתה קח אחריות. אז לכן לפני שבכלל נוגעים בה והווי באמת לאמיתו של שפל רוח, קודם כל הוא דן בה למקומו. ענווה בפני מקומו של הצלם אלוקים שלידך. ומצד שני בא ביד עכשיו ואומר, אבנר, אני חושב שזה מגיע למה שאתה רצית עכשיו. כלומר, הוא מיד מתאר את הצד השני. או, או הייתי אפילו מתאר את זה אחרת. הרבי בניתוח שלו בפרק אומר, עכשיו האדמו"ר הזקן הולך לענות לשאלה הבאה. אז אם הקל שבקלים הזה עובר כאלה דברים, אז למה אתה קורא לו קל שבקלים? תקרא לו גדול ישראל בכל הדורות. למה קל שבקלים? אם היית במקורו וכו' 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 וכו', מה קל שבקלים? ואז הוא אומר מיד את הדבר הבא. והנה באמת, זה ממש אבנר מה שהתרלת בכיוון שלך. והנה באמת, גם מי שהוא מחומה מאוד בטבעו, ופרנסתו היא להיות מיושבי קרנות כל היום. הוא אומר, בוא ניקח עכשיו את הכל. מקומו הרוחני ומקומו הפיזי. הוא מחומה מאוד בטבעו. הוא עם תעודות. בלתי ניתן למשהו, משהו, משהו, כלום. מה זה פייר? חבל הזמן. ופרנסתו היא להיות מיושבי קרנות כל היום. כלומר, גם מקומו הפיזי הוא מסובך. הוא נמצא במיקום, במציאות, שאילו הוא היה מדבר איתי על הבעיה שלו, הייתי אומר לו, פה אל תהיה. מניע. אין לו שום התנצלות על חטאיו. עכשיו הוא מדבר מהמקום של האדם מול עצמו. ובקודים שלנו של צדיק בינוני ורשע, הוא מקרי רשע גמור. אתם זוכרים שאנחנו לא מפחדים מההגדרות? כי גם רשע גמור יכול להיות צדיק גמור. אבל חייבים להגדיר. זוכרים שאנחנו חיים במקום שלא מפחדים, העיקר מגדירים. ומקרי רשע גמור. על אשר אין פחד אלוהים לנגד עיניו. לא יפה שאתה מדבר איתי כך. אנחנו בפרקי הביטוש, אתה רוצה שאני אעבוד עליך או שאתה רוצה שאנחנו נדבר? כי היה לו להתאפק ולמשול על רוח תאוותו שבליבו מפני פחד השם הרואה כל מעשיו. במוח. למה זה לא פועל אצלך בגלל טמטום? כי היה לו להתאפק ולמשול על רוח תאוותו שבליבו מפני פחד השם הרואה כל מעשיו כמו שנתבהר לאל. כי המוח שליט על הלב בתולדתו. ממילא זכותי לקרוא לי קל שבקלים. חובתי לקרוא לי קל שבקלים. חובתי האובייקטיבית לקרוא לו. אבל הלא הזה זה לא אתה, איך אתה דן אותו. קל שבקלים. לכן המשפט הוא נכון. אז איך אני אבי שפל רוח? עוד מעט, חכו. זה אמרנו לכם, זה רק בהמשך. והנה באמת שהיא מלחמה גדולה ועצומה לשבור היצר הבוער כאש להבה מפני פחד השם. היכולת לשבור יצר בוער כתנור בוער מאופה. היא מלחמה גדולה ועצומה כאש להבה מפני פחד השם וכמו ניסיון ממש. אתה לומד על הניסיונות של אברהם אבינו ויצחק, אל תמעיט בזה שלך. זה לא קטן יותר. תפסיק להמעיט את מה שאתה עובר. הוא כמו ניסיון ממש. רק אצל התניא אתה יכול להיות לפני שנייה קל שבקלים באמת, ועומד בניסיון של אברהם אבינו באמת. בכלל לא, כי אתה במלחמה באמת, אבל אתה יכול לנצח בה. זו מלחמה באמת, 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 כמו ניסיון ממש. כי אני יודע שלא ניצחתי. כי הוא לא ניצח. הוא נידון על זה ב-50 שנות מאסר עולם. הוא כשל. הוא מודה. לא, הוא יודע, הוא כשל. זה אני עכשיו. אתה גם זה וגם זה. זו מלחמה ממש. עכשיו אני צריך להבין את היבש של הרוח. נגיע לזה עוד מעט. והיא לכך צריך כל אדם לפי מה שהוא מקומו ומדרגתו בעבודת השם. כל אדם לפי מה שהוא מקומו ומדרגתו בעבודת השם. לשקול ולבחון בעצמו. אם הוא עובד השם בערך ובחינת מלחמה עצומה כזו וניסיון כזה בבחינת ועשה טוב. תראו עכשיו לאן הוא עבר. עושה פה עכשיו דבר לא יאמן, דבר מופלא. מהבחינה הטכנית, אומר התניא, רגע, עכשיו אני מדבר, נניח, אל הבינוני האופטימלי. הוא לא מבין מה אני מדבר בכלל על הסור מרע. הוא נמצא עכשיו במאבקים על לשפר את המעשה טוב. הוא מנצח בדיבורו, במעשיו ובמחשבתו. ואז יקבע התניא קביעה מדהימה עוד מעט. סור מרע ועשה טוב מבחינת המצווה זה שתי מצוות. ההתמודדות עם ועשה טוב לא מעמידה אותך במקום יותר טוב. היא מעמידה אותך במקום שאצלך הוא המקום הנכון. אם אתה מחפף בוועשה טוב, זה לא פחות חמור מההוא שמחפף בסור מרע. סור מרע ועשה טוב הם שתי אמיתות שכשהמצווה מצווה עליהם הן שתיהן אמת. כמו שהוא אמר לנו כבר, עשה לנו מהפכה כשהוא אמר לנו, מי אמר לך שיש לקודש ברוך הוא נחת מהצדיק יותר מהבינוני שעובד על ההתקפיה? זוכרים? מאיפה הבאת את זה? מאיפה הבאת את התסכול שבו אתה כל הזמן מרגיש חוסר נחת כאילו הייתי הצדיק אז לא הייתי מתמודד עם זה? מי אמר לך שהנחת של הקודש ברוך הוא מההתמודדות עם ההתקפיה היא פחות גדולה מהנחת של הקודש ברוך הוא מהצדיק? ועשה לי מטעמים. אתם זוכרים שהוא דיבר על מטעמים מתוקים ועל מטעמים שאתה הופך אותם ממרים? כאן הוא בא לעת בנקודה אחרת. אם אתה הצדיק שיושב עכשיו לפני הקהל שבקלים ואתה מתמודד רק עם הוועשה טוב ואתה לא משקיע את כל מה שאתה צריך בוועשה טוב, והוא בהתמודדות שלו עם סור מרע לפי מקומו משקיע טיפה יותר ממך, המקום בתוצאות שהוא הגיע ודאי שהוא הרבה יותר נמוך, הוא התחיל ממקום אחר לגמרי. אתה באמת יכול להיות שפל רוח לפני אמיתית, פיזית לגמרי, וינותח עוד שנייה. ויש כאן עוד מהלך סדר, מלחמה, ניסיון, אש, תנור בוער מאופה. אז מה לעשות בהתמודדות עם הסור מרע? יגיד לנו נתניה, בוא תעבוד על הרבה ועשה טוב. גם בסור מרע צריך לעסוק. מיד נדבר עליו. אבל קודם כל תמלא הרבה טוב. והוא כאילו עושה סוויץ' ומראה לנו איך לעשות את זה. יש שתי נקודות עכשיו. בוא נעבור אותן. והיא לכך, אני חוזר שתי שורות, צריך כל אדם לפי מה שהוא, מקומו ומדרגתו בעבודת השם, לשקול ולבחון בעצמו אם הוא עובד השם בערך ובחינת מלחמה עצומה כזו וניסיון כזה בבחינת ועשה טוב. תגיד. בעבודת התפילה, בכוונה. לשפוך נפשו לפני השם בכל כוחו ממש. אתה בא ומתאר לו עכשיו, בוא תעבוד על התפילה, אתה נותן לו עכשיו נאום עולם. במאבק שלך בין היכולת שלך להתכוון, ליכולת שלך לא להתכוון, ליכולת שלך להגיע לשפיכת הנפש עד מיצוי הנפש. איפה אתה שם? ולהילחם עם גופו ונפש הבהמית שבו המונעים הכוונה במלחמה עצומה. אם אתה אמיתי, אז למה אתה מתרגש מכותרות? למה אתה מתרגש שהוא נידון עכשיו על מעשרי עולם חופפים, ואתה נידון עכשיו על היכולת שלך לבטש את נפשך הבהמית, ולהתכוון ברצינות בהשם? למה אתה מתרגש מזה שזה לא נכנס לעולם הקרימינלי של הכלב וזה כן? מה זה קשור? במערכת הביטוש, כמה שעות ביטוש הוא עושה וכמה אתה. הוא מנצח אותך. תלמד ממנו ביטוש. ולהילחם עם גופו ונפש הבהמית שבו המונעים הכוונה במלחמה עצומה ולבטשם ולחטטם כאפר. קודם התפילה שחרית וערבית מדי יום ביום. לכן קודם התפילה מקפיד האדמור הזקן מאוד מאוד על לימוד של חסידות. זה חלק מהביטוש של קודם התפילה. וגם בשעת התפילה, עכשיו לא רק בעיסוק של קודם, אלא בשעת התפילה עצמה, ליגע עצמו ביגיעת נפש ויגיעת בשר, כמו שכתוב לקמן באריכות בהמשך התניה. וכל שלא הגיע על ידי מידה זו להילחם עם גופו מלחמה עצומה כזו, וכל הכוונה היא לא בכל מי ש, אלא כל עוד אתה, לא הגיע על ידי מידה זו להילחם עם גופו מלחמה עצומה כזו, תזכרו שהווי שפל רוח בפני כל האדם, נאמר בפני כל האדם, אפילו כאן שבקלים, אבל הוא נאמר לכל אדם. כלומר, כל אדם יכול להיות שפל רוח בפני כל האדם, אמיתית לאמיתו. זה הפלא שהולך פה. אמיתית. וכל שלא, ובמה? בביטוש. וכל שלא הגיע לידי מידה זו להילחם עם גופו מלחמה עצומה כזו, עדיין לא הגיע לבחינה וערך מלחמת היצר הבוער כאש להבה, להיות נכנע ונשבר מפני פחד השם. ובתנור בוער שלו ובתנור בוער שלך, אלה שני תנורים אחרים לגמרי. והוא עובר שוב לעשה טוב, ועוד פעם בשני המובנים. גם במובן של אם ההתמודדו של חיים ועשה טוב, וגם במובן הרע. אתה נמצא שם למטה, אז אני אגיד לך באיזה ועשה טוב תעבוד חזק עכשיו. זה לכאורה לא קשור, אף אחד לא היה אומר לך את זה. אף אחד לא היה אומר לך שכשאתה מתמודד עם יצר X, תעבוד על ברכת המזון. אני אומר לך את זה. מה זה קשור בכלל? תעבוד על הביטוש במקומות אחרים. כי הפעולה הקשה לך היא ביטוש. אז תעבוד עליה ועשה טוב. איזהו גיבור הכובש את יצרו האמיתי, את היצר שהוא היצר שתוקף אותו. דרך העבודה על זה, זה תבטש במקומות של ועשה טוב, זה יותר פרנדלי. אתם מבינים, זה בא משני כיוונים פה. וכן בעניין ברכת המזון, וכל ברכת הנהנים והמצוות בכוונה, כמה אתה מבטש וכמה אתה אומר את זה ככה סתם. ואין צריך לומר כוונת המצוות לשמן. וכן בעניין עסק לימוד התורה ללמוד הרבה יותר מחפצו ורצונו לפי טבעו ורגילותו. זוכרים את עובד אלוהים באשר לא עבדו 100 פעמים ו-100 פעמים ואחת? שהאויב הגדול ביותר לכל עבודת השם זה הרגילות? זה 100 פעמים? זה הבינוני. שאולי במאה פעמים, אגב, תוצאות הידע שלו הן יותר מזה של 101. אבל הזה של 101 פורץ שגרה כי קשה לו עם משהו. כי הוא נאבק. והזה של 100 לא מכיר את ערך המאבק. אין ביטוש. חסר לו מרוק. חסרה לו הנעת הביטוש. חסרים לו ייסורי הביטוש. את ה, את ה, את ה, את הדיאטה הזאת שאי אפשר להסביר למי שלא עובר אותה, אין לו. אי אפשר להסביר כי לכאורה הוא בא עם תוצאות ואומר בשביל מה, אני הרי בסדר במשקל. אנחנו אומרים, הכל 100%. למה צריך את הדיאטה הזאת? כן, אני לא שומע. פעם שאל אותי אחד הילדים, אני לא זוכר מזה, אני חושב שזה היה עוד אתה או לפניך. למה כל מי שעושים דיאטה שמינים? זה הגדרה נהדרת. כלומר, פעם שגרם דבר, אז הוא ראה שכל אלה שמדברים, כלומר, אז הוא שאל למה אלה שעושים דיאטה, זו שאלה מצוינת. זה לא יודע, אתה רואה שאתה 100%. לכן אתה לא מבין בכלל את הצורך בדיאטה, אתה לא מבין את המירוק שבדיאטה, אתה לא תופס אותה בכלל. אתה יודע מה חסר לך הביטוש? הלפום צער האגרה, חסר לך. הצער, שהכדי ליתן שכרו צריך אותו בתוך האישיות שלך. יש לך הכל. את זה אין לך. ממילא ביחסך לאחר אתה בסוף תהיה שיפוטי. כי אתה לא עושה את עבודת הביטוש. זה דבר לא יאמן. כשאתה תעשה את עבודת הביטוש, אתה לא תהיה שיפוטי. אתה תוכיח מאהבה. אותך ירצו לשמוע. אתה לא תהיה נר של בדיקת חמץ. זה כפתד ולמד, זה מדהים. וכן בעניין עסק לימוד התורה, ואתה יושב תמה, הרי הוא מדבר איתי עכשיו על היצרים הכי אפלים שיש לי בעולם, מה הוא אומר לי? עכשיו תלמד יותר חזק. מה הוא עשה לי סיבוב? זה פטנט של דתיים, תלמד. מה הוא אמר לי? ברכת המזון יותר טוב? כן! תבטא שצריכה ברכת המזון ו-30 שניות ספירה לאחור. תעשה ביטוש. זה יעזור לך שם. תכנס למודעות. זה ישנה לך את החיים. ועשה טוב תעבוד על זה. וכן בעניין עסק לימוד התורה ללמוד הרבה יותר מחפצו ורצונו. הוא לא אומר כמה עכשיו. 100, 200, 10. יכול להיות שהזמן שיש לך ללמוד הוא 20 דקות ביממה, כי בשער אתה עובד. אז תעשה 21.5. היותר מחפצו ורצונו. לפי טבעו ורגילותו, על ידי מלחמה עצומה עם גופו. הרי את אותו דבר הוא אמר בלימוד, יש מי שיש להם מראה לבנה ויש מי שיש להם מראה שחורה, אתם זוכרים? זה קל לו, זה קשה לו. תבחן עוד פעם את היצרו. כי הלומד מעט יותר מטבעו. מי שלומד רק מעט יותר מטבעו, הוא לומד עד ששנייה ראשונה מנקר ואז הוא גומר. הרי זו מלחמה קטנה. כל החיים במלחמה. קטנה. ואין לה ערך ודמיון עם מלחמת היצר הבוער כאש. מה אתה משווה בכלל? במקרה רשע גמור אם אינו מנצח יצרו להיות נכנע ונשבר מפני השם. הרי ככה סיכמנו. ומה לי? מה יבוא עכשיו האדם ויגיד? אדוני, מה עשית? אתה משווה באמת בין הסור מרע של הרוצח הזה. לבין הסתר של ברכת המזון, תגיד, לא עברנו קצת את הגבולות הפעם? עד לאן אתה לוקח אותי? ומה לי בחינת סור מרע ומה לי בחינת ועשתו? הכל היא מצוות המלך הקדוש יחיד ומיוחד ברוך הוא. אם המצוות זה אוסף של דוחות תנועה, אז יש הבדל בין דוח חנייה לדוח מעגל תנועה למהירות. אתה צודק? בעיקר יש הבדל בתשלום ובאיך עובדים על השוטר. אבל אם מערכת המצוות היא איברין במלכה, אז מה אתה יודע איפה יש הבדל בין הוועשה טוב של ברכת המזון למלחמה שלו? מה אתה מבין בכלל בעל תדין את חברך עד שתגיע למקומו? אם הכל איברים, ואם נניח אתה מבין, אז אתה מבין את הגלגול הזה, אתה מבין את הגלגול הקודם, את הגלגול הבא. בכלל מה אתה עושה בזה בכלל? איך אתה יכול להגיע לשם בכלל? מה לבחינת ועשה טוב? מה לבחינת צור מרע? מבחינת המצווה, הרי הכל היא מצוות המלך הקדוש, יחיד ומיוחד ברוך הוא. זה ניתוח אחר לגמרי לגמרי. וכן בשאר מצוות, ובפרט בדבר של ממון, כמו עבודת הצדקה וכאי גבנה. ששם המאבק לתת גרוש אחד יותר. אתה מכיר אותו מעצמך. ואפילו בבחינת צור מרע. אבל עכשיו בוא נחזור, הוא אומר אליך. בוא, תפסיק לעבוד עליי. הרי אתה לא כולך עוסק רק בבעיות של הוועשה טוב. עם כל ההרצה, ויש לך מן הסתם עוד כמה גרם שאתה עושה גם בסור מרע. אתה שם המושלם מצד שמאל. גם לך אולי עוד יש קצת סור מרע. ואפילו בבחינת סור מרע, יכול כל איש משכיל. אתם רואים איך הוא הופך את המוסר להשכלה. אבל צריך שכל. צריך עבודה עם שכל פה. יכול כל איש משכיל, למצוא בנפשו שאינו שר לגמרי מהרה. בכל מכל כל. הוא לא סתם משתמש בביטוי הזה. על מי נאמר בכל מכל כל? על אברהם יצחק ויעקב. שנעשו מה? מרכבה. וגם אתה יכול להיות מרכבה. שתהיה מרכבה תצלצל. אתם יודעים למה הוא מזכיר את אברהם, יצחק ויעקב, הכל מכל כל? תלמד מהניסיונות שלהם, מה זה כובש את יצרו.
זה בזכות המנגנון שהם... בזכות המנגנון שהם השאירו פה.
זה המנגנון, זה המרכבה שהם בנו לנו. דיברנו הרבה פעמים, מעשה אבות סימן לבנים, הסברנו הרבה פעמים על פי הרמב"ן. אין פירושו שמה שקרה לאבות, עוד אתה תראה דז'ה-וו, זה יקרה. הם נתנו כוח לי להתמודד. זה המושג סימן. והניסיון שלי הוא לא פחות קשה, זה בכלל לא הדיון עכשיו על הקושי. זה מקור כוח. בסדר? ואפילו בבחינת סור מרע יכול כל איש משכיל למצוא בנפשו שאינו שר לגמרי מהרע בכל מכל כל. במקום שצריך למלחמה עצומה כערך הנעל, כערך הנעל הכוונה היא מלחמה שנדרשת מהקל שבקלים, שהיא הכי קשה. אתם מבינים לאן הוא הגיע פה עכשיו מתמטית? ככל שאתה יותר קל שבקלים, המלחמה שלך יותר חזקה. אז מה הבעיה בהווי שפל רוח? הרי הקל שבקלים מלחמתו בביטוש היא יותר קשה מזה שמעליו. אז הכי פשוט זה להיות שפל רוח בפני קל שבקלים. זה מהפכת עולם. ואפילו בבחינת סור מרע יכול כל... תחשבו גם מהצד לאיזו אהבת אדם הוא מופנה פה. תזרו רגע את העניין של הביטוש. הוא מהצד לאן הוא לוקח פה בכלל את היסוד. לאיזה לדון לקפס... לאיזה מקום הוא לוקח אותנו בכלל. לאיזה שוני חברתי הוא לוקח אותנו. ואפילו בבחינת סור מרע יכול כל איש משכיל למצוא בנפשו שאינו שר לגמרי מהרע בכל מכל כל, במקום שצריך למלחמה עצומה כערך הנעל, ואפילו פחות מערך הנעל. כלומר, גם אם הלחימה היא יותר קלה, לא כי זה הקל שבקלים. כגון, בוא נלך עכשיו, אתה כן בסדר גמור, תגיד לי כמה קשה לך להפסיק באמצע שיחה נעה. נעה הוא אומר כאן קצת בציניות, לא בהרבה. לא מדובר עכשיו בשיחה שלילית מרושעת. סתם שיחה נעה שאתה יכול לעצור אותה. כן, ואתה היית יכול לעצור אותה בזמן. אבל אתה לא יכול. תגיד לי, זאת מלחמה יחסית למלחמה שהקל שבקלים עובר? לך אליו לשיעור! תוריד את הכובע בפני הפושע הזה, תלמד ממנו ביטוש. תורת היחסות. במטאפיזיקה. לך ללמוד ממנו מהקל שבקלים. על מה דבר איתך? להפסיק שיחה נעה. שאתה יודע שזה מפיל אותך בסוף. על זה דובר איתך עכשיו. או סיפור בגנות חברו. ומיד הוא אומר, לא, 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 לא. אתה אומר, אני לא יודע עליה, בחיים לא הייתי בדבר כזה, עזוב, עזוב, עזוב. ואפילו בני קטן וקל מאוד. אבל ככל שאתה גבוה יותר, אז המלחמה היא קלה, ואז השאלה יותר גדולה. אף שהוא אמת. נניח שמדובר בסיפור בגנות חברו, ומדובר באמת. זה אסור באיסור גמור. איסור גמור. מי אמר לך מבחינת המצווה שמה שאתה מזיק פה לעולם עכשיו באיסור הגמור הזה הוא פחות גדול ממה שהוא מזיק? כי ככה נקבע בנורמה החברתית. ואפילו כדי לנקות את עצמו כנודע, יש הלכה מדהימה שמופיעה בסיפור בגמרא, שאדם מספר בגנות חברו, אבל הוא לא סיפר בגנות חברו חלילה, אלא כדי לנקות את עצמו הוא איכשהו זרק שאיקס היה פה. הוא לא ממש שבילי. הדוגמה בגמרא היא מהדה אמר רבי שמעון לאביו, רבינו הקדוש, לרבי, לרבי יהודה הנשיא היה בן רבי שמעון, זה לא רשבי. בנו של רבי יהודה הנשיא, רבי שמעון ברבי, שהסתובב פה בבקעת ארבל וראה הילד השחר שבקאורה, פה, כאן, הוא היה מנגדל. ורבי שמעון ברבי, פעם הגיעו לאיזשהו מקום, ואז ראו גט. רבי הסתכל על הגט ולא היה מטרות ממשהו שם בגט. אמר לו רבי שמעון, בלי שושה בכלל, לאו אנא כתבי, אלא יהודה חייתא כתבי. עכשיו, הוא עוד לא אמר לו, יש פה טעויות. הוא רק אמר לו, בוא נקרא ליהודה חייתא, הוא יסביר או יתקן. הוא לא עושה פשוט דבר רע. אמר לו, קלך מלשון הרע. הוא באמת כאילו, באמת עשה את זה, אני יודע מה לצורך, אבל הוא לא קשור לזה. אז אתה מבין מה יש לך, רבי שמעון ברבי, ללמוד עכשיו מהקרימינל מהסיפור הקודם? אז לך, תזמין קבלת קהל, תזמין אצלו טוב, ותשב ללמוד אצלו. והווי, באמת לעמיתו, שפל רוח, לא ענב. זה נושא אחר ענבה, שפלות במובן של הנחיתות. בפני כל האדם. בפני פלאות. היום שם בגמרא, ריש פרק יהודה בבא בתרא. וכהי גוונה, וכמו כך, כמה מילי דשכיחי טובה. כמה דברים שכל כך מצויים. הוא אומר, אני מדבר פה דווקא על דברים מצויים. אלה מה שנקרא מצוות שאדם דש בעקביו. היה עקב תשמעון, דווקא שם המקומות שאתה משחרר את עצמך מהביטוש. דווקא הביטוש יותר מובן במצבים הרואיים, קשים, קיצוניים. במקומות שהכל הכל 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 שגרה. זה האויב שמשחרר את עצמך מהמירוק, מהביטוש. ובלי הביטוש לא מנצחים את טמטום הלב. ולצורך הביטוש הווה ישפל רוח לפני כל האדם. כאילו כתוב פה, הביטוש יביא אותך למדרגה האדירה של הווה ישפל רוח, והווה ישפל רוח יעשה אותך אחד שיודע לבטש. זה שניהם ביחד. וכי אגב נקמה מילי דשכי חיתובה, ובפרט בעניין לקדש עצמו במותר לו. דווקא שם, לא במקומות האסורים, לא במקומות האפורים, אפילו המותרים, שחזל למדו והתקדישתם והייתם קדושים, קדש עצמך במותר לך. שהוא מדאורייתא, כמו שכתוב, קדושים תהיו להשם אלוהיכם, והתקדישתם והייתם קדושים. מה זה להתקדישתם? למדנו בתניא כבר מקודם. והתקדישתם זה במובן כזה שתעשו את עצמכם קדושים גם במקום שאתם לא חייב. אבל אתה יודע שאתה צריך את זה. וגם דברי סופרים חמורים מדברי תורה, זו הערה קטנה חשובה, לא ניכנס אליה, יש דעה בראשונים שהמושג קדש עצמך במותר לך הוא איננו מדאורייתא אלא מדרבנן. ומה שכתוב בפסוק הוא אסמכתא. אז בין אם זה דברי סופרים, בין אם זה דברי תורה, מה זה משנה? לכן הוא העיר את ההערה הזאת בצד. אלא, כל אלו וכיוצא בהם, הן מעוונות שהאדם דש בעקביו, וממילא הרבה פעמים אחר כך, וגם נעשו כהיתר מחמת שעבר ושנה. כלומר, אומרת המערבונה, כיוון שעבר אדם עבירה ושנה בה, אחת ושתיים נעשית לו כהיתר. אבל באמת, ופה הוא מסכם את מה שהוא פתח, אם הוא יודע ספר, ביטוי לא מקובל כל כך בתניא, ביטוי יותר מודרני. בכוונה, הוא אומר, לא מדובר בתלמיד חכם גדול העולם דווקא. הוא יודע ספר. כלומר, הוא עונה לקריטריון שואף להתבונן. יודע במובן שמחובר לה. הוא מתבונן. כלומר, הוא עונה לספר של בינוניים. לא צריך שהוא יהיה עכשיו באופטימום. הוא בקרון הראשון של הרכבת. אבל הוא יודע ספר. הוא מחזיק בתורת השם. הוא מחזיק בתורת השם, היא כן חשובה. וקרבת אלוקים יחפץ. לפעמים יודע שהוא מדבר על מדרגה מאוד 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 גדולה, אבל מאוד 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 ראשונית, במובן של לא, בלי התנסות. גדול עוונו מנסו ואשמתו גדלה בכפלי כפליים. במה שאינו נלחם ומתגבר על יצרו בערך ובחינת מלחמה עצומה הנ"ל. מאשמת קל שבקלים מיושבי קרנות הרחוקים מהשם ותורתו. ואין אשמתם גדולה כל כך במה שאינם כובשים מצרם הבוער כאש להבה מפני פחד השם המבין ומביט אל כל מעשיהם, כאשמת כל הקרב הקרב אל השם ואל תורתו ועבודתו. וכמו שאמרו רבותינו זל גבי אחר, אלישה בן אבויה, שידע בכבודי ומרד בקונו. ולכן אמרו רבותינו זל על עמי הארץ, שזדונות נעשו להם כשגגות. הסיום הוא מדהים. על עמי הארץ כתוב שזדונות נעשים להם כשגגות. אתם לא יודעים. אבל על תלמידי חכמים כתוב ששגגת תלמוד עולה להם זדון. יכולתם ללמוד. אז אתה עוד שואל מה יש לי להיות שפל רוח בפני קל שבקלים? אז כדי לקלוט את השפל רוח בפני קל שבקלים, אני צריך לקלוט את רעיון הביטוש. כשקלטתי את רעיון הביטוש, אני מתחיל להקדים בכלל את היחס שלי בכלל לעולם. לעצמי, למלחמה. אחרי שני פרקי הביטוש, פרק הפתט הארוך שהתחיל באה, בבול עץ, ללא סליק בין אהורה, ואחר כך עבר לעצות, עצות, עצות. חטאות נעורים, לא חטאות נעורים, מחשבה ודיבור ומעשה, מה קורה לך בחלומות בלילה. כל העצות שעברנו אותם לאט לאט בפרק הפתט הארוך. וההמשכה להווה ישפל רוח בפני כל האדם, עובר עכשיו התניא בפרק למד א', שניכנס אליו אחר כך, לשאלה, ואיך אני מוודא, כאשר אני עסוק בזה, שזה לא יכניס אותי לעצבות. רק את השורה הראשונה. הנה, אף אם כשיעריך הרבה להעמיק בעניינים הנ"ל כשעה ושתיים להיות בנמיכת רוח, ולב נשבר, יבוא לידי עצבות גדולה, לא יחוש. יש מנגנון שעליו נדבר בפרק הבא, שהוא כל כך יציב אצלך, שהוא כל כך חזק, שאם תדע לעשות את זה נכון, לא בצורה מופקרת. מה זה? לא טיפול. שאם הביטוש הזה יעשה נכון, אין לך שום חשש, הפוך. זה יהיה עצב אמיתי במובן של עיצוב שדיברנו עליו, שיביא אותך דווקא אז לשמחה אמיתית. וזהו, ייכנס בפרק למד א', נעמוד כאן.